כל ערב טוב. קצת מתרגש אפילו. אינני יודע בדיוק לשם מה נקראתי, אבל בדרכם של רבנים אומרים מה, לא מה שביקשו מהם לומר, אלא מה שהם רוצים. אני בעצם לא כל כך רוצה לומר כלום. אני רוצה לפתוח ולומר שמהמקום הזה, מבית המדרש שלנו כאן בהר עציון, יצאתי עם אבנר יונה לפני 43 וחצי שנים למלחמת יום הכיפורים, ואל המקום הזה, אל בית המדרש הזה, שבתי מן המלחמה בלעדיו ובלי עוד שבעה מן החברים. ידוע כינוי שטבע אז הרב אביטל, מסמך הכתוב, שמונה נסיכי אדם. ואמרה לי אשתי עכשיו, ממש לפני שיצאתי, חצת שומעת, נופלים, שאנחנו מכירים, שלא מכירים, את אלה שנפלו לפני חודשים ספורים, שבועות ספורים, נדמה לנו כאילו נפלו לפני שנים רבות, ואלה שנפלו לפני עשרות שנים, זה נראה כאילו זה היה רק אתמול. אז הזמן מתעתע, והזיכרון גם הוא, יש בו משהו קצת חמקמק. אבל את זה אני זוכר, את המסגרת הזאת של דע מאין באת, לאן אתה הולך. יצאנו מכאן וחזרנו לכאן, והעולם לא היה אותו עולם, ומאז אין העולם בעצם אותו עולם. ולעולם מלחמת יום הכיפורים תהיה מזוהה עם המקום הזה ועם זמנים מזמנים שונים, מתי לא בעצם. וכל אחד בעם ישראל יש לו את הקרוב שלו, את החבר שלו, את החלל שלו, וכל אחד יש לו את המלחמה שלו. כשהוריי אמרו המלחמה, כתבו למלחמה העולמית. ואני כבר יודע על כאלה שאומרים המלחמה, מתכוונים למלחמת לבנון השנייה או כל מיני. אצלנו המלחמה זה מלחמת יום הכיפור. המלחמה הזאת בעצם לא תמה. תראו, אני אספר במעט הזמן שעומד לרשותנו, אני אספר, ואתם תאמרו לי בבקשה, תוך כדי תכוונו אותי, תשאלו, תרמזו לי ככה באיזה ניקור קל שאולי אני לא בכיוון והשעה מאוחרת ומה אתה בעצם מספר מעשיות. אינני יודע, אני באמת, זה מסוג הדברים שאני לא מכין, ואני אתכם. חשוב לדעת קודם כל שלא יצאנו, אמרתי שמכאן יצאנו למלחמת יום הכיפורים, לא יצאנו למלחמת יום הכיפורים. יצאנו להתפלל ברמת הגולן, במקום שנקרא ג'וחדר, ציר הנפט, דרום רמת הגולן, לא רחוק מתל פארס. והכוונה הייתה, היינו אז שנה ד', לא היינו חייבים כבר במה שנקרא מבצע רבץ. היינו שנינו טנקיסטים, אנשי צוות, והחלפנו חבר'ה משנה אני כבר לא זוכר, צעירים שהיו מחויבים בזה, ובראש השנה היו במוצבים השונים בדרום, בצפון. קיבלנו על עצמנו, נדמה לי שהרב עמיטל אז רמז לנו שאולי זה יפה מצדנו, אבל בכל אופן קיבלנו על עצמנו, כל בני המחזור, מי שמעוניין, ביום הכיפורים לפחות להניח לצעירים לטעום פעם טעם של תפילה בישיבה. לכם לא צריך לספר מה זה בימים נוראים, פחות ביום הכיפורים שיהיו. אז באמת די קטן עלינו לנסוע לרמת הגולן ולהיות שם במוצאי שבת, מוצאי יום הכיפורים שהיה גם מוצאי שבת באותה שנה, לחזור הביתה. בסדר, לא נורא, אז נקריב את יום הכיפורים. ראינו בזה גם שליחות, להתפלל עם חיילים, עם חבר'ה שוודאי רחוקים יותר, לא רק גיאוגרפית. ולא אלא איש על דעתו בשום פנים ואופן שמשהו בכלל מתרחש, מתקרב וכן הלאה. זה היה ביום רביעי, זין בתשרי תשין למדלת, שעזבנו את הישיבה, בית המדרש היה אז איפה שהיום הסניף, סניף, צומת, כן, סניף. ואני זוכר ממש מה למדנו, איפה ישבנו, נתנו קצת החוצה, כבר לקראת שקיעה. בצהריים נחנו קצת כדרכם של בני ישיבות, ואגרנו כוח לקראת נסיעה. זה היה מעניין. בצהריים הניח לי אבנר, שהיה גם חבר חדר שלי וגם חברותה, הבוקר למדתי עם אבנר יונה, בערב, אחרי סדר ערב, למדתי עם רפי נוימן, שניהם לא חזרו. והייתי גם 40 יום לפני החתונה, רפי עזר לי לשפץ את הדירה שקיבלנו, דירה משותפת עם עוד זוג שהתחתן באלול לפנינו, יפה ומוישה טל, ומוישה גם לא חזר. אנחנו חדר שינה לכל אחד מהזוגות, והשאר היה משותף, שירותים, המטבח, ניתן לקרוא סלון, היה משותף, כל זוג היה חדר משלו, וזה היה בסדר גמור. אני זוכר שהחותן הגליצאי שלי קצת התפלם, אז זוגות צעירים ביחד, ולא... אז הלכתי לרב עמיטל ואמרתי לו שאבא של ציפי אומר, מה זה לא מה? הוא אמר, תגיד לו שזאת חלוציות. זה הניח את דעתו. הסגולה של הרב עמיטל. בקיצור, תגיד לו שזאת חלוציות. אמרתי לו שזאת חלוציות, שמח שמחה גדולה. זהו. בסופו של דבר חזרנו אל הדירה הזאת, ואני זוכר שפעם בגלל זה בעיית חשמל צריך הייתי להיכנס לחדר שבו גר המשפחת טל, וראיתי שם על יד המיטה עיתון של ערב יום הכיפורים, עדיין ככה מקופל ומונח כאילו הזמן עצר מלכת. ובכן, באותו יום בזין בתשרי הניח לי אבנר, כשנחתי על יד הראש בפנימיה, תמונה. בתמונה אני נראה רץ לאורך גדר המערכת בלבנון, אזור בירנית. עשינו שם 4 חודשי תעסוקה מבצעית, אז ההסדר היה מחולק לשלושה פרקי שירות. הפרק האחרון היה 4 חודשים של תעסוקה מבצעית, תעסוקת חיר, למרות שהיינו טנקיסטים. ורצתי שם, עשיתי קצת ספורט ליד המערכת, והוא חשובב לא קטן, צילם אותי, בלי ששמתי לב, והוא הניח את התמונה שבה אני נראה רץ, וכתב מאחורי התמונה, על גב התמונה בעיפרון, תמונה ששמורה איתי עד היום, והכיתוב כבר הולך ודוהה, צילמתי אותו לפני שהוא לגמרי נעלם, עיפרון טבעו שהוא ככה לאט לאט משך שנים דוהה ונמחק. כך הוא כתב ליעקב: מדי פעם עצור, שאל את עצמך לאן אני רץ בעצם. ובסוגריים הוא הוסיף: זה חשוב 40 יום לפני החתונה. כתב גמר חתימה טובה, בראשי תיבות גמחת אבנר, התאריך זין בתשרי תשל"ד. אתם מבינים שהתמונה הזאת הפכה להיות מעין צו או צוואה, לאן אתה רץ בעצם, תחשוב קצת מה קורה לך. אגב, אם תראו את זה, זה הפך להיות, בזכותו של הצדיק הזה, זה הפך להיות משהו שנותנים בסמינריונים של תנועות הנוער, קומונריות וצ'ופרים, ונכנס גם באינטרנט. אבל באינטרנט זה כתוב כבר שנים שזאת אמירה של איזה מחת, מחת אבנר. אתם מבינים מה קרה? זה כתב גמחת. מה הם מבינים, השקוצים האלה? אז הם כתבו שם מחת. לא טוב, הוא לא היה מחת, אבל הוא היה טנק קשר וטנק שוט קל, היינו המחזור הראשון על הטנק החדיש הזה, ואני הייתי נהג, ונשארנו עם התמונה. אני מספר לכם את הסיפור הזה שתבינו שהיינו זכוכי דעת לגמרי, עשינו בטרמפים לאזור תל אביב, ולנו בבית של ההורים שלי בביתי בגבעתיים, ומשם עשינו את דרכנו בבוקר לחדרה, לשכונת בית אליעזר, שם גרו ההורים של אבנר, ונפרדנו מההורים שלי ומההורים שלו, ועשינו את דרכנו. כבר היה יום חמישי, הגענו בלילה לרמת מגשימים, שם הייתה הישיבה אז, זאת שם היום בחספין, בישיבת ההסדר של הגולן ברמת מגשימים, ולמדנו שם בבית מדרש עוד קצת, והלכנו לישון. ובבוקר תפסנו טרמפ עם אחד מרמת מגשימים, זוכר אפילו מי זה היה, עם הפז'ו של המשק, אל ג'וחדר. הם בין כה הביאו לחיילים שם קצת הוגות לקראת יום הכיפורים, ככה אימצו את היחידה שם. וג'וחדר הייתה יחידה קטנה מאוד, מחלקה מתוגברת של טנקים שוט קל, שגם המפי היה איתם, נדמה לי שבעה טנקים, עם רב סמל פלוגתי ועם הממפי ועם חובש ועם איש חוליה טכנית ונהג זלדה, כך נקרא אז הנגמש. והתחלנו שם להתעניין מה קורה, כבר עוד מעט צהריים ועוד מעט נכנס יום הכיפורים. התחלנו שם להסתובב בין החבר'ה, קצת להכיר, כי אותנו הם לא הכירו, אנחנו לא הכרנו אותם. והדבר ראשון, הלכנו לממפי והצגנו את עצמנו ואמרנו, שמע, אנחנו באנו להחליף את החבר'ה שהיו פה, נהג וטען, אתה יכול לשחרר הביתה, אנחנו נתפוס את מקומם. והוא מרובה שכמותו אומר לנו שיש כוננות. מה זה בחייך כוננות? מתי אין כוננות? בעיקר לפני חגים יש כוננות, בסדר, אז יש כוננות. לא, אבל הוא אווירוניסט קוראים לו, הוא מקיבוץ חף ציבה בעמק ישראל, ואווירוניס, את הפלוגה וב של שנקרא ונוס של של גדוד 74 של 188. והוא אומר לנו, לא, כל נהג מכיר את הגבשושיות של הכיסא שלו ואת הקושי של הבלם, ואתם צריכים להכיר את הדרך לרמפות, ייצור תירוצים ותירוצים שונים. לא מצא חן בעינינו כבר אז הטיפוס הזה, אבל מה לעשות, הוא קובע. אז הוא לא שחרר אף אחד. הכרנו שם חבר'ה, אני זוכר שיחה עם בחור יפה תואר שהיה אחד המתקים שם, אשר, שמו אשר ברינברג, ששאל אותי, הוא לא ידע כלום, הוא שאל אותי, מה זה יום כיפור בכלל? מה העבודה הזאת לכם? ולמה צמים? אז הסברתי לו, אז העניין שלי עניין נפש, וכפרה, ותשובה, וכו', חשבון נפש. טוב, הוא שאל אותי, כדאי לצום? ותשמע, זה מה שאתה רוצה, אבל לא, יהודים צמים, יום כיפור, זה אף פעם לא צם, הוא לא ידע מה החיים שלו. אז הוא קיבל על עצמו, והוא צם. אני לא יודע כמה אני יכול עכשיו להעריך אתכם, אבל תדעו לכם שמלחמת יום הכיפורים שלי הייתה בעיקר ביומיים הראשונים. היא נמשכה כשלושה שבועות, אבל היא הייתה בעיקר ביומיים הראשונים, זאת אומרת בשבת, יום הכיפורים, וביום ראשון, כולל הלילה שבין ראשון לשני, בין י' ל-י' ב' בתשרי. וזאת למה? כי שם אנחנו היינו במנוסה, שם היינו בקרבות של בלימה, שם היינו ללא שום ציוד. אתם מבינים שלא היה לנו טנק ולא היה נשק, לא היה כלום, וגם לא ידעו עלינו, לא נרשמנו בשום מקום, כי לא להחליף, לא עשינו לא ציוד קרבי ולא כלום. אני אומר פעם, אני נדע כמה לספר לכם, כי את היומיים האלה אפשר לספר במשך הרבה יותר מיומיים. היו בהם המון המון פרטים שהם מאוד משמעותיים. תראו, המלחמה פרצה ביום הכיפורים בשעה חמישה לשתיים החלה הפגזה רצחנית, שגם מי שטעם טעם הפגזות בחייו כמותה לא ידע, וגם במלחמה עצמה בהמשך לא היו הפגזות כאלה. הצבא הסורי ריכז בהפתעה מוחלטת את כל הכוחות שלו, יש שם אלפי קנים, היום כבר יש היסטוריה על העניין, ומי שרוצה יקרא בעל בלימה של אבירם ברקאי על 188, גם הוא לא ידע עלינו, היום אנחנו בקשר טוב כבר הרבה שנים, אז זאת פעם הדורה חדשה, אז יהיו עוד כמה סיפורים שם. אבל הוא לא ידע בכלל על קיומנו, למרות כל התחקירים שהוא עשה, עד כדי כך. היה... לימים התברר לי שבקצין העיר הכריזו עלינו כבר כנעדרים, רק לא סיפרו להורים. בקיצור, ידעו שכל מי שהיה בג'וחדר, אין סיכוי שיצא משם. מה שבפועל קרה, זה שהמלחמה פרצה באמת בבת אחת. מה זה בבת אחת? אמר כך, מלילה וליל יום הכיפורים שמענו רעש רציני מאוד של שרשראות טנקים ונהמה של מנועים מעבר לגבול. מי שמכיר את הקו של המג'וחדר, זה ממש כמה מאות מטרים מן הקו, והסורים נראים ונשמעים בעיקר בלילה. מצוין. ההוראה הייתה לישון עם נעליים, כוננות. עוד פעם, אנחנו לא מתרגשים מכוננות, אבל הקולות האלה לא נשמעו טוב. זה נשמע משהו מאוד מוזר, מאוד מוזר, קצת מוגזם. בבוקר פתאום ראינו שלחצר של ה... נקרא לזה מוצב, זה לא היה מוצב בדיוק, זה היה חניון טנקים מכמה חירבס, עד היום עומדות שם החורבות האלה, מה שלא התמוטט בהפגזה, כמעט שום דבר לא נשאר. מי שמכיר את ג'וחדר, ציר הנפט עובר שם, יש שם איזה מין מגדל תצפית בצד המזרחי, אני אומר דרום מזרחי של החניון הזה, קל מאוד לזהות את זה. ואחד מן החבר'ה הוזעק מהבית, פתאום מגיע מהבית בחור ששוחרר וחזר ביום הכיפורים, זה דבר נורמלי. למניין כמעט לא היה לנו, כי בלילה גם כן היינו ערים, הכוננות עם שחר, והיינו כבר די בהרגשה שהולך להיות יום קרב. כי הרס"פ כבר הביא מפלוגה שכנה פחיות של צבע לבן כדי לסבוע את הסיכונים של הטנקים, לעשות איזה T לבן, שזה היה סימן הזיהוי של הרקם בכלל במלחמת יום הכיפורים. והממפה נתן הוראה לזרוק את רשתות ההסוואה מהטנקים, כי זה דליק, וכל מיני דברים משונים שדי הרגיזו אותי באותו זמן. אני זוכר עוד פעם הריבוע של השריון, זה לא מצחן, אבל כוננות כוננות. בצהריים היה כבר ברור סביבות 12-1 שהולך להיות יום קרב. אני לא אספר לכם על התפילה, אני לא אספר לכם הרבה דברים שבתווך. ואני די משועמם, יש לומר, התפללנו די מהר, ככה שב-11 או משהו, היינו כבר אחרי הכל, וצרפתי לבחורצ'יק שהיה בכוננות נ"מ על אחד הטנקים, על אחד הצריכים, וישבתי, פטפטנו, והיו המון בומים, המון בומים בשמיים, כי המטוסים שלנו צילמו וצילמו וצילמו וצילמו. מסתבר לימים כנראה כבר ברור שבתל אביב ידעו היטב שתפרוץ מלחמה. היה מחלוקת אם זה יהיה בצהריים או בשש בערב, אתם מכירים את הסיפור, השמש תהיה בעיניים של המצרים או בעיניים של הסורים, אבל לא ניכנס לכל הסיפור הזה. היה מודיעין מאוד מאוד טוב כבר, חוכמה של אחרי מעשה. אלינו זה עוד לא הגיע. היה בטוח קפיטול, זה היה שם הקוד של יום קרב, היה בטוח יום קרב. וכל בום ששמענו, אז הסתכלתי על הבחור הזה, אבי קראו לו, והוא היה מהצוותים האורגניים שם, ושאלנו את עצמנו, זה בום אלכוהולי או שזה כבר הפגז הראשון של יום הקרב? גילוי נאות, זה התחשק ליום קרב. הרפתקה, יהיה מה לספר בבית, יום קרב, זה נחמד. אף פעם לא הייתי באירוע כזה. עולים לעמדות, יורים, כן פוגעים, לא פוגעים, אם פוגעים פותחים שמפניה, זה בסך הכל נחמד. אין פה איזה משהו באמת מסוכן. כשהחלה מלחמת יום הכיפורים, לא היה צריך כבר לשאול, זאת אומרת, לא יכולת לגמור אפילו את המשפט, כי רביעייה של מטוסי אויב הייתה בשמיים וירדה על החניון שלנו, וההפגזה הרצחנית הזאת, האדמה רעדה. הטנקים יצאו, שבעה טנקים יצאו אל הרמפות, ואנחנו נותרנו, לפי ההוראה המוקדמת שנתנו בתדריך אבי רוניס, המרובה הזה, המפה, כבר ביום שישי, בערב יום הכיפורים, שיש שם איזה שוחה, אפילו מעליב לקרוא לזה שוחה, אין חריץ קטן בקרקע, אולי בגובה של 60 סנטימטר, עומק של 60 סנטימטר, רוחב של אולי מטר, ואורך של משהו כמו 2 מטר, שוחונת כזאת, שאם יש אירוע, אנחנו קופצים פנימה, אין לנו מקום אחר להיות, טנקים אין לנו, אין שם איזה בונקר או משהו, זה מה יש. וכך היה, המלחמה פרצה, רעש אימים, האדמה רועדת, האדמה רועדת, טנקים יצאו, ואנחנו קופצים פנימה אל השוחה, ודי שוכבים ממש זה על זה. אבנר למד כף החיים, זה היה ספר שהיה מאוד חביב עליו, ספר ההלכה, ואחד החורבות הוא רץ קצת אחריי, אני הייתי קרוב מאוד, כי הטנק שעליו הייתי היה קרוב ממש על שפת השוחה, אני קפצתי מיד והוא הגיע אחרי איזה כמה שניות, והיינו שם ביחד עם חובש ועם רב סבל פלוגתי, עם נהג נגמש ואיש חוליית טכנית, כולנו בתוך השוחה הקטנטונת הזאת, ממילא אחד אל השני, ואנחנו לא יכולים אפילו לדבר בגלל הרעש החזק ופספוסים וצפצופים של רסיסים ממש ליד האוזן, ומדי פעם מתכסים באפר כי פגז נופל סמוך עלינו, ונשמע קצת מוגזם בשביל יום קרב, אבל מה אתה יודע, כך פרצה מלחמת יום הכיפורים. עכשיו מה שאני רוצה לומר לכם, אם תרצו אני אמשיך, אבל גם אם נעצור פה, אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב לדעת זה שמלחמת יום הכיפורים פרצה בהפתעה, אבל הפתעה מוחלטת. גם אם אמרתי לכם שכבר הייתה תחושה שהולך לקרות משהו, זה לא היה דומה התחזית, הציפייה, החשש, איך שתקראו לזה, לא היה לזה שום דמיון, שום קשר אל מה שבאמת התרחש אחר כך. אני לא מדבר על מלחמה, אפילו בשעה הראשונה, זה לא נקל לתיאור. המעבר משקט, בסדר, מטוסים בשמיים, אבל שקט, פשוט שקט, כלום לא קורה. שמיים בהירים, יום הכיפורים, די חם, שלווה של ציפייה לאיזה אירוע, דווקא ככה מעניין, אפילו קצת משעשע, משהו. אין בכלל היו מורלים שם, הטנקיסטים האלה, לזה הם חיכו כל הזמן. 188 נחשבה אז חטיבה מעוללת, לימים יבוא אביגדור קיאלני ויגזול ממנה את התהילה עד שיבוא אווירה פרקאי וקצת יחזיר לה את כבוד האבוד, אבל זה כבר מלחמות היהודים. הם היו מאוד מאוד תאבי קרב החבר'ה האלה, ואנחנו נדבקנו בעניין הזה, ופתאום מאפס אינני יודע מה, נקודת רתיחה של אל חזור. זהו, ככה זה התחיל. אנחנו לא ראינו את מה שראו הטנקיסטים, אנחנו היינו עם הראש באדמה, אין שום מושג מה מתרחש. הם נסו על השרשראות עד הרמפות, אני מעריך, אין לי כרגע עומדן מדויק, זה היה משהו כמו 300-400 מטר של נסיעה, ושטח מוכה אש לחלוטין, ענפים סגורים, ומה שראו פשוט חשרו עיניהם. הם ראו מאות 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 טנקים סוריים מול שבעה בפתחת שוחד הזה, פתחה במקום שהוא מעבר הכרחי, בעצם הצבא הסורי ריכז שם המון המון כוחות כדי לפלוש דרכו, וכמה מקומות שהוא נכנס, זה הייתה אחד המקומות המרכזיים ששולט על כל דרום הגולני, הם מגיעים לשם וגולשים לכנרת, שום דבר לא יכול לעצור אותם, ובאמת שום דבר לא עצר אותם, חוץ מאותם קומץ טנקים שם וקצת בצפון, חטיבה 7 שהוקפצה ממש, נדמה לי ערב ראש השנה או משהו כזה, מיד הרום לצפון רמת הגולן. זה מה שתפע, אלו היו הסדירים, אלוהים לא היו. זה מה שעצר את הצבא הסורי, לא כל כך עצר למען האמת. ואנחנו יושבים שם או שוכבים שם בתוך השורה ולא יודעים כלום. אמרתי, זה מתחיל בחמישה לשתיים, ובסביבות, אני מעריך, שתיים וחצי בערך, משהו כזה, פתאום אנחנו שומעים ומבחינים בטנק שמתקרב לעברנו, ואתה עוד מסתכל שלנו, שלהם, מה קורה, מי נגד מי. מסתבר שזה אחד הטנקים שלנו, ומסמנים בידיים כל מיני תנועות נואשות כאלה, ולא שומעים כלום, גם הרעש של הטנק וגם הפגזים. בקיצור, הם מתקרבים עד אלינו וצורכים, ממש צורכים. מנחם אינג'רסקי היה שם, חובש היה איתנו, תציל אותו, תציל אותו. מסתבר שאשר ברינברג, אותו בחור שצם בזכותי או בגללי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, היה מפקד טנק, נפצע בצורה מאוד מאוד קשה. למעשה שלפו אותו ברצועת הסרבל שלו, שכל ה... קיצור, היה משוסע לגמרי, ופצוע קשה, וזה מה שיחזיר אותם אלינו, כי ידעו ששם יש חובש. ניסינו בתחבושות אישיות כמה שאפשר לטפל בו, אחרי שהוא נשלף משם והשכבנו אותו איתנו. ואז קודם כל הצוות סיפר מה שקורה, התחילו לצרוח ולספר שפשוט אין צורך לכוון בכלל. איפה שאתה יורה, אתה פוגע בטנק סורי, והטנק הסורי נדלק, והם לא בורחים. שזה בניגוד לכל התחזיות. הם לא שיתפו פעולה, הם לא קראו את ספרי מלחמת ששת הימים, הם לא ידעו שהרבושים בורחים, מורדים את הנעליים ורצים יחפים הביתה. כל זה לא סיפרו להם, והם לא בורחים. זה התחלנו לתפוס, ואז התחלנו לתפוס שזה יום קרב מסוג אחר, משהו משונה מאוד. מלחמה אף אחד לא העלה על דעתו עדיין. מנג'רסקי אומר שאשר לא ישרוד אם אנחנו נשאר שם. הצוות אומר שאם אנחנו נשאר שם בתוך דקות הסורים מגיעים, כי הם מתקדמים ושוטפים לתחזית שלהם, שזה ייקח עוד רבע שעה לכל היותר עד שהם יגיעו לרמת מגשימים ול... ג'וחדר באותו קו פחות או יותר. וכך היה. הנס היה שהזלדה שהייתה איתנו לא נפגעה, ונהג הזלדה זחל בתוך ההפגזה הזאת אליה והצליח להביא אותה ברוורס אלינו, לפתוח את הכבש. אנחנו נכנסנו עם הפצוע שלנו לשם ונסענו ברחק של, אז זה היה נראה לי המון, היום אני יודע שזה אולי 3-4 קילומטר, לא יודע, משם עד תל פרס. ותל פרס, למרגיל לא תל פרס, למעשה יש צומת שנקראת צומת רפיד, הייתה שם פעם נחל קשור הישנה, כבר אז היא הייתה נטושה. ושם היה בונקר, שם היה בונקר פלוגתי של פלוגה של גדוד 50 שתפסה אז את קו הטילים תל פרס סקי, ושם היה סמך מפה ומסף וכל חבר'ה צנחנים של גדוד 50, ושם היה רופא, והצלחנו להגיע עד שם בנסיעה ממש בזיגזגים, והגענו לבונקר והרגשנו שזהו, ברוך השם, הכל נגמר. אשר עבר שם ניתוח חירום לאור פנס בבונקר כדי לספק לו אוויר, לא משנה, בכל אופן הוא נפטר יותר מאוחר, נפטר כשהוא צם. אבי רוניס חטף בשעות הראשונות של הקרב פגז חודר שריון ממש בראש ונהרג. מאנשי דוחדר מהפלוגה הזאת, המחלקה המתוגברת הזאת, בעצם אינני יודע כמה, אם בכלל, נשארו. לא עשיתי איתם אף פעם מפגש. פגשתי פלוגה שכנה, פלוגה זין, הזאבים שהיו בחושניה. באותו זמן הם הזמינו אותי לפני 3 שנים, 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. איכשהו נודע להם עליי. בקיצור, זה אנחנו בבונקר. עכשיו אני חושב שאנחנו צריכים לסיים, נכון? זה מה השעה שאנחנו צריכים לסיים בה? מה?
10 דקות.
נהיה בעל הבית, 10 דקות. תראו, הבונקר זה סיפור בפני עצמו. אנחנו חולצנו משם ביום ראשון בערב, וכל הלילה שבין יום ראשון ליום שני בבוקר, שאז מצאנו את עצמנו ממש במחנה ירדן על גדות הכנרת, כבר אזור גשר אריק, מי שמכיר, כל הלילה עבר עלינו בנסיעה מלאת התקלויות בטנקים סוריים, שחלקם יהיו בחמיון לילה, חלקם חשבו שאנחנו שלהם, לא הבינו בכלל איך יש חוצפה כזאת שאנשים עם טנקים עוברים לידם. ועד שבשלב מסוים הייתה התקלות ונהרג איזה קמבט שלנו, עברנו מטנק מזלדה לתמסורות של טנק, והמשכנו שם עוד 8 שעות אחרי 4 שעות הראשונות, 12 שעות נסיעה מטורפת כזאת, שלימים יקרא לה אבירם ברקאי, שיירת הרפאים. זה שם שהוא המציא לה, מאוד מאוד הולם. ואז התפצלנו אבנר ואני, והמשכנו כל אחד, לא אתאר לכם בדיוק את הנסיבות, אבל הוא המשיך עם כוח נתי, הצטוות בטנק עם הרב הלל רחמני שאתם מכירים אותו, ועם רפי נוימן, ובהתקלות שהייתה בתזיין בתשרי מבואות הכפר נסטנג', כבר בתוך הקרבות הבריצה. ויודעים הרי שמלחמת יום הכיפורים התחלקה לשניים, קרבות הבלימה בימים הראשונים, ואחר כך קרבות הפריצה שהביאו אותנו עד 40 קילומטר מדמשק, על ציר שנקרא ציר אמריקה, יאיר, אלו הצירים המרכזיים שם ברמת הגולן, בבשן כבר למעשה, במבואות הכפר נסג' הטנק שלהם נפגע, ואבנר כנראה קיבל רסיס בלב ונהרג במקום. בתוך הטנק הם הצליחו להיחלץ וניסו לתפוס מחסה מאחורי איזה טרסה של אבנים. רפי עם הכובע טנקיסטי, עם כובע VRC על ראשו, נפגע בפניו מיש נקל של הסורים ונהרג גם הוא. ומי שנשאר שם זה המתק והרב הלל. אל תגלו לו שהספרתי לכם, כדי שהוא לא יושב פה באיזשהו מקום. עברו מאז 43.5 שנים, אנחנו לא מדברים על זה. היינו שלישייה מאוד קרובה, אבנר והילל, ייבדל לחיים, ואנוכי. היינו מאוד מאוד קרובים בני אותו מחזור, ובכלל היינו קטנים במחזור, היינו 20 וכמה חבר'ה. ואנחנו לא מדברים על זה. אבל אני אצור פה את הסיפור. אני המשכתי להילחם בטנק שאיכשהו הגעתי אליו, זה סיפור בפני עצמו, גם כן איך הגעתי לטנק הזה באיזה לילה, שלא ידעתי לאן לוקחים אותי בכלל. העלו אותי ממאגר של טנקיסטים שאו ברחו מבית חולים או הגיעו מאמריקה, או כל מיני כאלה משוגעים למיניהם, שרצו להמשיך להילחם למרות שכבר היו שם, או מילואימניקים שהגיעו מאוחר והטנקים שלהם כבר נעלמו להם, היחידות שלהם כבר לחמו בדרום. היה גם במחנה פילון, גם במחנה יפתח, בכמה מקומות היו מאגרים כאלה. לקחו אותי לטנק שראיתי לפי השילוט הטקטי 10, שהוא טנק של מגד. המשכתי להילחם בטנק של עודד ארז, וכבר בשעה הראשונה שהגעתי באישון לילה, היה כבר לקראת סוכות, נתנו להתקפה, להדוף התקפה של האויב, ובתום ההתקפה דיברנו בקשר פנים, כי לא ראינו זה את זה, והתברר שעוד הדרז, המגד הזה היה כוח שהגיע לחלץ אותנו מן הבונקר למגלות תל פארס באותו יום ראשון בערב. לא סיפרתי לכם על התקפות של קומנדו סורי על הבונקר, מסוקים שירדו עלינו וארבעה מהם הופלו בגבורה על ידי חלק על ידי חיר, חלק על ידי טנק. יש עדיין ויכוח בין אנשים שונים, סיפורים שאמרתי אפשר לספר אותם בלי סוף. עוד הדרז נמצא קשה מאוד ממש ביום האחרון ערב הפסקת האש של מלחמת יום הכיפורים, החלים במשך שנה וחצי מן הפציעה וחזר בתור סמחת בדרום בסיני באימון. בלילה טנק סטה ובתוך האבק והאשן לא הבחין ודרס את הג'יפ שעוד הדרז ישב בו וכך הוא נהרג. אני בקשר עם ציפי האלמנה שלו עד היום, עם הבן שנולד לו במלחמה עצמה עד היום, אמיר קוראים לו, כבר ילד בן 43 וחצי, אתם מבינים, קצין בסיירת מטכ"ל. ורק לפני 3 שנים פגשתי אותו לראשונה, מאוד רצה לשמוע על אבא שלו, סיפור בפני עצמו. דן לנר היה אוגדונר, אני זוכר כמו היום איך שהוא מודיע בקשר, 10 כאן 40, מזל טוב, נולד לך בן. אנחנו פותחים מימיות ושותים לחיים את המים שהיו. היו הרבה אירועים נחמדים בתוך המלחמה, אבל מלחמה זה דבר מאוד לא נחמד. אני רוצה לסיים ברשותכם ולקרוא לכם דברים שכתבתי לפני 3.5 שנים, במלאות 40 שנה למלחמה, על המלחמה. אפשר לומר ש-30 שנה לא כתבתי ולא דיברתי ולא עסקתי בזה, אבל מאז אני קצת יותר כותב. לקראת יום הזיכרון אני בכל שנה כותב כמה דברים, אז זה מה שכתבתי במלאות 40 שנה למלחמה. אני ברשותכם אקרא את זה, ותוך כדי אתם תלמדו אולי חלק מהדברים שדיברנו, אבל אולי עוד כמה דברים. עליתי עם בני בחורי לגולן במלאות 40 שנה למלחמה, למחרת יום הכיפורים, והיינו ממש איתרנו את הבונקר שבו היינו באזור תל פארס, והיינו בג'וחדר. לקחתי אבן אחת מסוטטת מן הבונקר בתל פארס ועוד אבן אחת מן האזור של השוחה שבה שכבנו, היא עדיין קיימת, קצת רואים שרידים של מין כפל קרקע כזה בג'וחדר. ואני בעצם קורא לזה על מוטלבן סיפור של אבנים. ובניכם יהיו רואים במדבר 40 שנה, יום לשנה, יום לשנה, יום יום ושעה שעה וכל רגע וכל שנייה, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך, ואתה עוד את לבבך מחפש 40 שנה עקוד בדור ואומר עם תועי לבבם, כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר עד תום כל הדור כל הגוי אנשי המלחמה, אבל אתה יודע אנשי המלחמה לא תמו ולא תם עוד סיפורם, ואתה זוכר את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר למען ענותך, ומתוך העוני ומתוך העינוי אתה עונה. אתה שומע את שאלת הנביא עמוס, הזבחים ומנחה יגשתם לי במדבר 40 שנה בית ישראל, ואתה עונה כן. קודשי קודשים שחיטתן בצפון, פר וסעיר של יום הכיפורים שחיטתן בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון ודמן טעון הזיה. אתה שומע את השאלה איזהו מקומן של זבחים, ואתה זועק כאן. לא עוד משני, לא תפילה, לא חלום, לא הזיה, רואים את המראות ולא מאמינים, לא פר ולא סעיר בציר אמריקה יאיר, היה או לא היה זבחי אדם שם בצפון, לא פר ולא סעיר ולא חיה. זוכר אדמת בזלת קשה ושחורה של גולן ושל בשן, אדמת צמאת דם אדם, ומבקש קיום נבואת יחזקאל לא תעבור ברגל אדם ורגל בהמה לא תעבור בה, ולא תשב 40 שנה. ואתה מתחנן, ארץ אל תכסי דמם, ואל יהי מקום לזעקתם. ואתה מבקש שלא תעבור ברגל, שלא ישכון בה ההרגל, ושלא תשקוט הארץ 40 שנה. 40 שנה הלכו עד תום כל אנשי המלחמה. ואתה יודע וזוכר ומזכיר לא תמו אנשי המלחמה ולא תמו ציפורם. 40 חסר אחת חיכיתי, ואז שבתי ועליתי אל האדמה השחורה ההיא. שבתי וחזרתי וישבתי שם בשוחה של ג'וחדר, וחדרתי שוב אל הבונקר של תל פרס, בינות לאבני הבזלת השותקות. ואמרתי לאבנים האלה דומם מלבבי כדברי חבקוק הנביא, הוי אומר לעץ הקיצה, אורי לאבן דומם הוא יורה. והאבנים החלו לדבר, והאבנים החלו לספר, ומסתפר סיפורן והולך ומתגלגל ומתעצם ולא יחדל. ומתוך שלא יכולתי להניחן, וכיוון שלא רציתי להשתיקן, וידעתי כי אבן מקיר תזעק ואין מקום לזעקתה, קיימתי בעצמי ויסעו את אבני הרמה. ונטלתי עמי שתי אבנים מן השחורות ההן, אבן לפינה ואבן למוסדות, והבאתי אותן עד לישיבה באפרת, והן יושבות לידי מאז. וקיימתי בעצמי ויקח יעקב אבן על רימי המצבה, ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן. והן לידי מאז, והן ממשיכות לדבר, והן אינן פוסקות מלספר, והן גם ממשיכות לשתוק. לא אבני ליבה הן, כי אבני לב, לא אבני לבה. יש אבנים עם לב אדם, ושפה להן, שפת לב. לפעמים כשעושה אני אוזני, אוזני לב, אני מצליח לשמוע ולהבין את שמספרות הן, שתי האבנים שעל עדן החלון במשרדי. רק את שראו הן מספרות, ודווקא את סיפוריהם של האנשים הקטנים, של הלוחמים האלמונים, גיבורי הסוד שלי. פותחת זו שנלקחה מן השוחה שבג'וחד הרציר הנפט, והיא מזכירה לי בערב יום הכיפורים ההוא בחניון הטנקים בג'וחדר, הוא פונה אליי מפקד טנק בלונדיני שכולו חיוך של טוב לב. אף פעם עד היום הוא לא צם ביום הכיפורים. מה דעתי? הוא שאל. כדאי לצום? אשר, הוא הציג את עצמו. כשפרצה התופת והאדמה רעדה בג'וחדר בדיוק החלוף 24 שעות מן השיחה הנינוחה הזו של ט' בתשרי תפשין למדלת, יצא גם אשר עם טנקי פלוגה לבב ונוס לבלום את הסורים הפורצים בהמוניהם ממזרח. אשר ברינברג היה שמוע מלא, מספרת לי האבן השחורה. רמת גני עליז ושובב ואופטימי ושמח בחלקו, וגם תלמיד מסתיים במדעים מדויקים שחלם על לימודי פיזיקה גרעינית מיד עם שחרורו. 2ב' היה הטנק שלו. בשעה 14:45 הוא ניצב על הרמפה עם עוד 5 טנקים במאמץ לבלום את נחשולי הפלדה של הסורים שזורמים אל מול גדר המערכת של ציר הנפט. בין תאי הזיוות 7 ו-8 חדר הפגז הסורי. 2 כאן גפרור 2ב', מדווח שחר הטען ללוי הממם. קודקוד נפגע, אני מפנה אותו לוונוס. כשהגיע הטנק אל השוחה שלנו, כשמשכו והרימו את אשר ברצועת הסרבל מן הצריח, היה חזהו מרוטש. פצוע קשה מחרחר נואשות לאוויר. מינג'רסקי, החובש הפלוגתי, שומע מן השוחה את נעם המנוע וצבחת השרשראות של הטנק החוזר, שלנו או שלהם. מרים ראש ורואה את 2ב' של ברינברג, דוהר בפרעות, ואבי שחר הטען עומד בצריח וצובח בקול שמעולם לא נשמע כמותו בג'וחדר. מנחם, מנחם, מהר, מהר. הטנק עוצר, ואלכס פרשטיין הנהג מתחנן בצווחה קטועה, מנחם, תציל אותו, אתה חייב, תעשה משהו. אשר, זה אשר, מהר, אתה מוכרח. מכניסים את אשר לשוחה, תחבושות אישיות. אף פעם לא באמת חשבתי שאזדקק לזה. מינג'רסקי עובד, יש דופק, קצת חלש. בכוח הוא דוחק מכשיר איירווי לפיו, כמעט שובר את הלסת. מנסה להרכיב לו עירוי, אין וריד. חייבים רופא, הוא צועק לכיוונו של יצחק רחם עם הרסב. הוא חייב להגיע לתאגד בצומת רפיד. אל תוך נגמס דלדה ששרד, נדחקנו כולנו שוכני השוחה, לאחר למעלה משעה של הפגזה שאימה בכל שנייה על חיינו, שכיסתה אותנו באפר ושלחה רסיסי עופרת רותחת לעומתנו. רק עכשיו פלחה ידיעה בתוכנו, לא, זה לא יום קרב, זוהי מלחמה. השכבנו את אשר ודהרנו אל עבר הבונקר בצומת רפיד למרגלות אל פרס. הרופא ניתח ונלחם על חייו של אשר בבונקר, אך לשב. אשר לא שרד. אני יודע שאשר הציל בעצם את חיינו, שיכריח אותנו להיחלץ מן השוחה שכעבור דקות ספורות נשחקה הדבק בשרשראות הטנקים הסורים הפורצים גלים גלים. עוד אני יודע שאשר צם לראשונה בחייו ביום הכיפורים ההוא, וגם לאחרונה. והאבן ממשיכה ומזכירה שהיה זה בעצם יצחק רחמים הרסב שצעק עלינו כל זמן היותנו בשוחה שנכניס את הראש עמוק לאדמה. צרה קצרה ורדודה הייתה השוחה, וחמישה היינו בה, רסב, חובש, נהג זלדה, אבנריונה ואני. זה על זה הצטופפנו שם, זה שלמעלה סכנתו רבה יותר. יצחק רחמים נדחק ונאבק להיות כל העת למעלה, ובעצם מגן עלינו בגופו. מעבר לזה אינני יודע כלום על היצחק הזה. אפילו את שמו של נהג הזלדה אינני יודע. אבל האבן, שראתה ושמרה את הכל, האבן מספר איך הוא זחל על כחונו מתוך השוחה חשוף לגמרי בשטח המוכה שטופת אל הנגמש, ואיך הוא הסיע אותו לאחור ופתח את הכבש סמוך לשוחה. גיבורים שלי שאיש אינו יודע ולא מספר עליהם, רק האבן, שהוא עוד חנחן לה. והאבן השנייה עודנה שותקת. מן הבונקר שבצומת רפיד בועחת אל פרס היא נתלשה. עוד המראות ההם צרובים בקרבה, עוד עדי הנפש והרם וזעקות הפצועים מהדדים ומבעבעים בין חלילי חרריה. איזה תמימים היינו, היא חושבת. איך חשבנו שבהגיענו אל הבונקר בשעות אחר הצהריים של יום הכיפורים ההוא, שהכל כבר מאחורינו, שאנחנו מוגנים? איך לא ידענו שבעצם זו רק פתיחה רומזת לאשר עתיד להתרחש בשבעת החודשים הבאים, למה שעוד נכון לנו בבונקר הזה עצמו, ביממה הבאה שתהיה ארוכה כנצח. הרשה ארטילרית כבדה על הבונקר, טונות של פלדה רושפת אש, וכאשר מוסט את האש ודומה כי מסתרר קצת שקט, נוחתים מסוקי עמי הכבדים של הסורים ופורקים כל אחד מהם כ-40 לוחמי קומנדו שמסתערים לעברנו גלים גלים. לא הכל ראינו אז, לא הכל ידענו. האבן ראתה, האבן זוכרת. זוכרת עדת לוחמים נצורים, עוד צמאי יום הכיפורים, עוד לא לגמרי מבינים איך זה קורה לצהל של מלחמת ששת הימים. מן המצר הם קוראים ועונים להם רימוני הקומנדו הסורי שעושים כל מאמץ להשתחל אל הבונקר הצפוף. ורואה האבן כיצד מתוך השפיפות ותחושת חוסר העונים קמה וגם ניצב הדמותו של חייל אחד צעיר, סביר, שעובר מלוחם אחד לשני ותפילין בידו, והוא מניח ומעודד בתפילה ממעמקים. גם אני אז הנחתי תפילין בכוונה מיוחדת. התפילין שלי נותרו בחורבות ג'וחדר עד היום. מי הוא הצעיר הזה? לא גילתה לי האבן. רק זאת ידעתי שאין הוא בן ישיבה, בוגר תיכון עירוני מתל אביב. לא פגשתי אותו מאז, גם הוא מאז נמנה על גיבוריי. ועוד ראתה השחורה מסוטטת בזוויותיה את יעקב גולדווסר, גולדה, סמך מפה בגדוד 50, כיצד הוא עולה במדרגות אל פתח הבונקר עם מקלע המג בידו, והוא ניצב שם חשוף ופותח באש תופת של צרורות ארוכים ארוכים אל עבר אחד ממסוקי האויב, בעודו מתמרן לנחיתה על צלע התל, מבקש לפרוק עוד 40 של קומנדו. המסוק התפוצץ ברעש גדול ובער שעה ארוכה באשן שחור, מזכיר לאויב שהנצורים אינם מתכוונים לוותר בקלות על חירותם, על חייהם. צעיר ירושלמי הוא גולדה, גיבור נוסף בסדרת הבזלת, והוא תמון באדמת ירושלים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל. למנצח אלמות לבן כך פתח אבא פנחס את הספדו על בנו יעקב גולדה. על עוד על בן אחד תספרנה שתי האבנים, והפעם יחדיו, לפי שהיה הוא עם שתיהן בשוחד ג'וחדר וגם בבוקר ברפיד. אבנר יונה מבית אליעזר שבחדרה, בוגר כפר רואה, חבר וחברותה בישיבת הרציון, ראי כאחלי. יחדיו עלינו לרמת הגולן בערב יום הכיפורים ההוא, וצמודים היינו בשני ימי הקרבות הראשונים. ואבנר הצדיק בשקט שלו, באמונתו, אופטימי ומחזק ומעודד את כולם. גם בשיא הרשע במוצאי היום הקדוש והנורא, הוא לא שוכח לבקש, אל נורא עלילה, אמצא לנו מחילה בשעת הנעילה. ואנחנו עמוק בתוך מחילת ברזל ובזלת. ניסיון החלצות רגלית מן הבונקר נכשל. היה עלינו לנוע איש איש לנפשו לכיוון מערב. אבנר ואני החלטנו שאנחנו נעשה גם את זה ביחד. לבסוף, בחסות החושך הטוב, בליל י"ב בתשרי, בסייעתא דשמיא העצומה, התבצע החילוץ. עשרות לוחמים מותשים, חלקם פצועים, עושים דרכם ההזויה בינות לטנקי האויב בעמדות ובחנוני הלילה, במשל לימים יקרה שיירת הרפאים. בשלב מסוים, לאחר התקלות באש עם שריון סורי, מוצאים אנו עצמנו תלויים על בלימה על גבי טנק שמטלטל ונוהם בזעף ובחריקות שחלים נחושות, כמו היה מבין שהפעם זו חתירה נואשת לחיים. 8 שעות נאחזים בציפורניים ממש בפלטות הפלדה ובדריסי המנוע המפויחים ופלטי האשן וגזי הסולר, ושומרים נשמרים שלא להישמט מסיפון הטנק אל הקרקע המסולעת. רעבים וצמאים ועייפים כל כך, והעיניים האדומות צרובות אבק ופיח מחשבות להיעצם, והנרדם אחת דינו. הרבה החלטות חשובות סערו בינינו באותה גלישה גורלית לכיוון הכנרת, וחלקן עד היום בבחינת ליבה לפומיה, לא גליה. בין היתר החלטנו שנרשה לעצמנו לעצום עיניים בתורנות. האחד עוצם ועוד חברו שומר ומחזיק בו חזק, משגיח לבד התגלגל. והגיע תורו של אבנר להרפות ולנמנה מעט, לא הסכים לעורר אותי, ביקש להעניק לי עוד כמה דקות של חסד. הייתה זו הפעם הראשונה וגם האחרונה בה רבנו. אבנר לא הסכים לעצום עיניים. את עיניו הוא עצם לנצח ביום תזיין בתשרי, בהמשך הקרבות, את נפגע הטנק שלו בשלב הפריצה במבואות הכפר נאסג' למנצח על מות לבן. והאבנים שראו כל כך הרבה מספרות מעט כל כך. מספרות ושותקות, מספרות ושותקות, בעיקר שותקות. בין כך ובין כך לא יבינו, אומרת שתיקתן. יש סוף לדיבורן, אך אין סוף לשתיקה. והשתיקה הזו אין לה סוף, והשתיקה הזו תעלה עד אין סוף. תודה רבה.